אבל מה? לבוא לראות בית מדרש מלא אנשים שלומדים תורה משבע בבוקר, ככה הרב סיפר לי, תשע בבוקר, זה שווה הכל. רק לראות ככה את המחזה הזה, זה עושה טוב על הלב, שווה לנסוע 200 קילומטר ו-400 קילומטר והכל. השם עליכם תחיו. יש שאלה מפורסמת שנשאלה בצפת על ידי הארי הקדוש, שהאמת אף פעם לא חשבתי עליה לפני שראיתי אותה, אבל אחרי שראיתי אותה היא כל כך, כל כך ברורה. שאלה שבדרך כלל לא שואלים אותה מכיוון שאנחנו רגילים בה, אבל לפעמים טוב ששואלים על הדברים המקובלים שאלות, וכך שואל הארי, אומר, יש פה משהו מעניין בסדר הגאולה של עם ישראל. זה, עם ישראל נוצר על ידי האבות והאימהות, שהיו במדרגה רוחנית מאוד גבוהה. זאת עלייה ובניין, שהתחיל מתחילה עובדי העבודה זרה היו אבותינו. אם כן, אם כבר יצאנו מהעבודה הזרה, מהחשכה הזאת, מהבערות, מהאכזריות הזאת, אם כבר זכה אברהם וזכו האבות והאימהות לקיים את כל התורה כולה, מפני מה אנחנו חוזרים שוב למצב של עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה? הרי תהליך של התפתחות בטבעו הוא תהליך של נסיקה. נכון שיש בנתליך הנסיקה גלים. דהיינו, מעלות, מורדות, יום, לילה, קיץ, חורף. אבל מי שמסתכל על תהליך ימי העולם, הוא בסך הכל תהליך של עלייה. מפני מה, יש פה שוב חזרה לאותו מקום שבו היינו קודם. ממתת שערי תומה. הללו עובדי עבודה זרה, שימה. והתשובה המפורסמת, הידועה בליבנו, שיש הבדל בין יצירת עם לבין יצירת יחידים. אברהם, יצחק ויעקב, יחידים. כמה שם הדרגה הגדולה וחשובה ועצומה, עדיין זה לא עם. ובמצרים הולכים לייצר עם. כדי לייצר עם, אז חייבים לעבור את כל התהליך מחדש. למה הדבר דומה? סליחה על ההשוואה. לפרפר. פרפר, כידוע לכם, כמו שרבוז משמו, הוא עובר פעמיים תהליך של פריה ורבייה. פרפר. פעם אחת הוא מתפתח מהביצה לזחל. סליחה, זה להצדיק את מה שאמרו שהייתי חולה. ופעם שנייה הוא מתגלם, אחרי שהוא ככה אכל הרבה 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 הרבה, הוא מתגלם שוב בתוך הקורים שלו, נהפך לגולם. והופך להיות מזחל, להיות פרפר. ישנו פעמיים תהליך יצירה. זה אותו אחד. אם תגידו כן, תהיו צודקים. אם תגידו לא, תהיו צודקים. אם תגידו לא, איזה דמיון יש בין הזחל לבין הפרפר. כמה זה יפה וכמה זה שם ירחם. אתה יכול להשוות בכלל. אבל באמת, אם אתה משווה את חומרי הגלם, זה זה. אז יש פה תהליך שכל אחד יכול גם להסביר אותו, למה זה בצורה, קורה בצורה כזאת, ולמה זה הכרחי לצורך, אבל יש פה פעמיים תהליך של יצירה. גם עם ישראל עובר מצד אחד את אותו תהליך, זאת אומרת, אנחנו צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, עם כל המשמעויות שכרוכות בדבר הזה. מצד שני, עוברים, שנית את התהליך כאילו לדעה מחדש. לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, קרב גוי, גמרא אומר, המדרש אומר, ממש כמו לידה מקרב גוי. מתוך הקרביים, מתוך, שוב, תהליך של יצירה מחודש. למה שני היצירות האלה? ישנו דבר מאוד משמעותי, שהוא לא רק דיון היסטורי בתהליך של יציאת מצרים, אלא גם הוא משמעותי לימינו. בכל תהליך של גאולה, יש שלב שהוא קיים לפני השלב המעשי ואחרי השלב המעשי. שלב של גאולת התודעה. או בלשונו של האריז"ל, שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל דומה מאוד, מה שנקרא גאולת הדיבור. אבל לא אותו דבר, יש תודעה ויש דיבור. אם ננסה לחלק את זה כך, שלב הגאולה התודעתית מתרחפת אצל מרים. שלב גאולת הדיבור מתרחש אצל משה. שלב הגאולה המעשית מתרחש עם עם ישראל בפועל. ועדיין, לכל אורך 40 השנה, עם ישראל מלווה על ידי משה ואהרון ומרים, כדי להשלים את השלב הזה של הגאולה התודעתית, גאולת הדיבור, גאולת התודעה. הדבר הזה כל כך משמעותי, להבין עד כמה התודעה היא משמעותית בגאולה, עד שחכמנו אמרו ששורש הגאולה מתחיל בנקודה הזאת. שורש הגלות מתחיל בתודעה בדבר הזה. כאשר אברהם אבינו שואל, במה ידע כי ירשנה? במה ידע? תודעה? משם מתחילה הבעיה. אמר אברהם, בסדר, אלוקים, אתה אומר לי, אני מבין, אני מקבל, אבל המילה תודעה, עם כל הצליל שאתם שומעים בה, אני עדיין לא יודע את זה. זה לא מוטבע ברמה חברה עם השסע גידאי. אני לא חווה את זה. איך אני יודע שזה קורה? והקדוש ברוך הוא אומר לו באותה מטבע לשון, ידוע אתה יודע, כי גר יהיה איזה רכה. חכמנו אמרו, כי הזה, זה לא ש, אלא אחרי ש, ידוע אתה יודע מתי? אחרי שגר יהיה איזה רכה, בגלל שגר יהיה איזה רכה, כתוצאה מהעובדה שגר יהיה איזה רכה, התודעה הזאת תציף אותך בצאצאיך. אז זה יהפוך להיות תודעה אצלך. אז לא תשאל במה ידע. כדי לייצר את התודעה הזאת, כדי לייצר אותה, כדי לקבע אותה בתוך אותו דור, הייתה צריכה להיות גלות מצרים. כדי שזה יהיה בתוכנו, בהווייתנו, היינו אומרים היום בלשוננו, צרוב בתודעה שלנו, מוטבע בהווייתנו. כשמסתכלים על מרים, מאוד מבינים למה זה כל כך משמעותי. אתם יודעים, בחיים יש זוויות שונות של הסתכלות על היציאת מצרים, וכל שנה כשמספרים אותה מחדש, לומדים אותה בצורה אחרת. השנה כשלמדתי את ספר שמות, שמתי לב דבר מאוד פשוט, ששוב, אלה דברים פשוטים שלפעמים לא שמים להם לב. כשהתורה רוצה לתאר לנו את יציאת מצרים, היא מתחילה במרים, במילדות, בפשט הכי פשוט. אם אנחנו קוראים את הסיפור של יציאת מצרים, זה הפתיח. הגם שבוודאי יש אין ספור סיפורים לספר על אותם 210 שנות גלות, התורה מדלגת על רובן הגדול, ופותחת את הסיפור בסיפור המילדות, ובאופן העמידה שלהם מול פרו, וביכולת לייצר כוחות נפש, כוחות נפש, מאוד מאוד פנימיים אני חושב, אבל גם מאוד אמיתיים. היום יותר קל להסביר את הגבורה שלהם. כשאתה שומע מה קורה בסין היום, איך מהו היום, ואיך סטלין לפני דור, מה שנקרא השמאל העולמי, חסיד זכויות האדם, חסידי השוויון וחלוקת הרכוש וחלוקת המשאבים, חסידי האדם, איך השמאל הזה טבח בסין עשרות מיליונים, עשרות מיליונים, באמצעים שרק עכשיו מתבררים ומתגלים במערב. אומרים 37 מיליון בני אדם רק במהפכה האחרונה, תוך כדי שלטונו של מאו. 37 מיליון. המן קטן עליו. סטלין, גם כמה עשרות מיליונים. בהליכה. בלי מאמץ בכלל. לא מדבר על הפצועים ועל אלה שמתו משברון לב, ואלה שמתו מצער, ואלה שימיהם עברו בבלהות ובפחד נורא. מה עם כל השאר? באיזה אימה חי כל השאר? חי כל השאר. אז תיקחו את מאו ואת סטלין, תכפילו אותם אחד בשני בריבוע, יישא לכם פרו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איך עומדים מול דבר כזה ואומרים לו, אדוני, מצטערות, בלתי אפשרי. מול ראש ממלכת בית עבדים. זה נראה כמו טירוף. הוא באמת הטורף. כל הבן לא דעות השלכו, אפילו מה הוא אומר דבר כזה. אפילו מה הוא לא עלה בדעתו לומר טירוף כזה. חכמנו אמרו שהוא אמר את זה גם למצרים. פעם היה נראה בעיניי, אם נראה לי בעיניי דבר חזה לאלה, כי יכול להיות. היום אני מבין את זה מאוד. זה מין שיטה כזאת. ואנשים מתקפלים, 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 נרמסים, הופכים להיות אבק אדם. ואיך מייצרים מול זה הניצחון? באמת זה קשה. צריך עמדה אחרת. באמת מתוך עמדה, מתחת למגף של פרו, אין מציאות לייצר בשום אופן עמידה רוחנית מול פרו. מי שנולד בתוך המקום הזה לא מסוגל. אין, על זה בדיוק נאמר הסיפור בגמרא של אין חבוש מתיר עצמו מבית הסורים. כדי להצליח להוציא אותם משם, צריך משהו חיצוני. כל מי שלמד את הגמרא מסכת ברכות, מכיר טוב את הסיפור המפורסם על רבי יוחנן ורבי אלעזר, שאחד מהם היה חולה, ובא השני לבקרו. הוא יושב חולה, אומר לו חברו, חבים עליך ייסורים, אומר לו לא הם ולא שכרם. אומר לו חברו, אה? לא רוצה? אין בעיה. יאים לידו ועוקמה. נתן ידו, הקים אותו מהמחלה שלו. הוציא אותו מן סוג של רפואה רוחנית. יאים לידו ועוקמה. מספר את הגמרא שאותו אחד של רומם את חברו, לימים חלה בעצמו. נו, יושב במחלתו, עד שמוצאים אותו מתוך המחלה שלו באותה שיטה. מקשה הגמרא ואומרת, אתה כזה מוכשר, את חברך הוצאת. למה אתה לא מוציא את עצמך? ועל זה באה התשובה המפורסמת, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אדם שיושב בתוך בית האסורים, חייב עזרה מבחוץ. איך מייצרים עזרה מבחוץ? שזה יצרו האבות. האבות מייצרים את האמונה. האבות מייצרים את ההבטחה. האבות מקבלים את הברית. הקדוש ברוך הוא קוראת איתם ברית. הברית הזאת מוזכרת בתורה למעלה מ-40 פעם. התפילה מתחילה בברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם האבות. הודו מתחיל בברית הזאת. קורבנות, אתה מתחיל בברית הזאת. איפה תתחיל בתפילה? המקדימים והמאחרים תמיד מגיעים לשם. אין אפשרות. בלעדי היד הזאת שמשיתים לך, אין לך אפשרות לקום. מכוח האמירה הזאת קמים. מכוח ההבטחה הזאת. יש יד ששלוחה עלינו ומרוממת אותנו. גם מרים, בלעדי הכוח הזה, היא לא יכולה לקום. היא לא מסוגלת לקום. יש יד. וזאת היד שיוצרת אצל מרים את המציאות הזאת, את האמונה הזאת, את היכולת אחר כך לסחוף אחרי את כל הנשים, ואת הצל לכל הנשים אחריה, בתופים ומחולות. מה שהגברים לא מצליחים לייצר. לא כתוב שמה, אז השיר משה וכל בני ישראל, כמו שכתוב, כל אנשים אחריה. הגאולה הזאת של התודעה היא מפתח. היא מפתח שבלעדיה אין אפשרות לצאת. והיא נכונה לא רק בגאולה שהייתה, אלא גם בגאולה שתהיה. הגאולה הזאת היא מפתח. חכמינו אמרו, דבר שהוא אולי המפתח של מפתחות של ליל הסדר. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת, כל אדם צריך לומר לבן שלו, חביבי, אני הייתי שם, חטפתי מכות, תורי הגב שלי חיים, שריטה על הגב, הייתי שם, ואותם יוצאים משם. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לי, אני הייתי. וגם הבן שלו יגיד לו, רגע, 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 אבא, אתה היית שם? איך יכול להיות? על מה אתה מדבר? הוא אומר, כן, 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 הייתי בתוך הים, היה מבקר, הגיעו מים עד נפש. תגיד לו, איך יכול להיות? על מה אתה מדבר? אבל זה עיקר יציאת מצרים. זה עיקר סיפור האגדה. שאדם יגיד לבנו, בעבור זה עשה השם לי. התמלים שפוסקים כמו הרמב״ם יותר קל להם שהם פוסקים, חייב אדם להראות את עצמו. אבל בין כך ובין כך. מה זה להראות? איך עושים את זה בדיוק? אבל זה העיקר, מתוך זה באה סיבה, מתוך זה באה אכילת מצה, מתוך זה באה אכילת מרור, מתוך זה באה אחרי קורבן פסח. תראה, תשאירו את שניהם. אחד אחד. מתוך זה באה הכל. אדם, הוא חייב ל... את כמה הדבר הזה משמעותי, אפשר ללמוד מ... לא פחות ולא יותר מאשר בלק. סיפור של בלק ובלעם קורה בשנה ה-39 ליציאת מצרים. ממש על סף הכניסה לארץ. הם כבר נמצאים על מעבר הירדן. הוא יושב ממולי, אומר, בלק. הם כבר נמצאים ממש... בפתח הכניסה לארץ, בשנה האחרונה, ויש מחלוקת מפורסמת, כל אחד יודע אותה, בין בלק לבין הקדוש ברוך הוא. השאלה היא, האם יציאת מצרים הסתיימה או לא? בלק אומר, זה אירוע היסטורי. היה! הייתה יציאת מצרים לפני 39 שנה. הנה העם יצא ממצרים. הנה חיסה את עם הארץ והוא יושב במולי. אתה הלך קו עלי את העם, אולי יאכל והגשנו מן הארץ. זה דבר, אלה דברי בלק. כשבא הקדוש ברוך הוא לבלעם בחלום הלילה, אמר לו, בלעם, מי בא לבקר אותך? אומר לו, אורחים חשובים. מי האורחים החשובים? בלק, מלך מואב שלח אליי. לא יודעים, מה הוא רוצה ממך? תגיד לו, בלק אמר, עם יצא ממצרים. אבל בלעם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. בלעם יודע את האמת. הוא לא חוזר על המילים הללו. הוא אומר לו, אם העם יוצא ממצרים. יוצא גם עכשיו. גם בברכות, גם בכללות, לפחות לברכות, פעמיים הוא אומר, זה לא עבר, זה הווה. אל מוציאנו ממצרים, כתועפות ראים לו. פעם אחרת הוא אומר לו, אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראים לו. המטבע לשון הזה מופיע פעמיים בה, ברכות של בלעם. זה הווה, זה לא עבר. לראות את יציאת מצרים כאירוע היסטורי, זה להסתכל על ההיסטוריה מהטריבונה. היה סיפור מאוד מעניין, מאוד מרתק, היסטורי. דנים על ההיסטוריה, נבחנים עליה בבגרות, מקבלים 8-9, אפילו אולי 10. אומר בלעם, בלעם, לא חביבי, זו עובדה שקורה כאן ועכשיו, וגם מבחינתנו. עיקר העבודה הרוחנית לקראת נר הסדר, זאת העבודה הזאת. איך אתה מסתכל על יציאת מצרים? כאירוע היסטורי? או כעובדה שאתה חלק ממנה כאן ועכשיו? זה עיקר סיפור האגדה. זה פסוקים בתורה, זו גמרא, זו משנה, זה מופיע בהגדה, זה מופיע ברמב״ם, זה מופיע בהלכה, אין פוסק הלכתי שלא הזכיר את זה. אל תספר את ההגדה כסיפור שהיה. שמה תשאל, איך אני עושה דבר כזה? איך אני מספר את זה על עצמי? אבל לא הייתי שם. איך עושים דבר כזה? אספר לכם סיפור קטן. הייתי לפני שבוע וחצי באיזה מחנה צבאי. ושומע הרבה חבר'ה. שאלתי אותם, אתם עכשיו בטירונות שלכם, הולכים, שאני שואל אתכם, הולכים ששת הימים, אתם עוד לא נולדתם. אני נולדתי, הייתי, אני זוכר את עצמי, ילד במקלט בירושלים. שאלתי, תגידו, הולכים ששת הימים, מי ניצח? אנחנו או המצרים? כך שאלתי אותם. שאל אתכם. מה תגידו? מי ניצח? אנחנו או המצרים? ומי ניצח במבצע קדש? אנחנו או המצרים? לא שומע, אנחנו או המצרים? ובמבצע, במלחמת העצמאות. אנחנו או המצרים? כך שאלתי אותם, והתשובות היו כמו שלכם. ואז שאלתי אותם, סליחה? אולי פה בקהל אנשים היו במבצעים האלה, אבל הטירונים האלה אף אחד לא היה. מה זה אנחנו? מה זה אנחנו? היית שם? מה זה אנחנו? מה פירוש? לא, לא אנחנו, אנחנו, אנחנו. מה זה אנחנו? איך מסבירים את זה עם הידיים בדיוק? אנחנו, מה זה? אבל כל אחד יגיד לכם ככה. למה? גם אני שואל את הטבח שהיה במלחמת ששת הימים. מי ניצח במלחמה? גדי אנחנו, בגאווה, הייתי, הנה, יש לי אפילו... יש לפעמים את הסימת האותו מלחמה. אנחנו ניצחנו. אתה ניצחת? מה עשית? תחילה? מה זה אנחנו? אני אגיד, לא, אתה לא מבין, הצבא, הצבא, והוא צודק או לא צודק? אנחנו עם. עם ניצח. אז גם אני שהייתי בגיל 9 במקלט וככה מתקפל לי כל פעם שנפל פגז בחוצות ירושלים ולא יריתי אפילו לא כדור אחד, אפילו לא מאקדח כי לא היה לי. גם אני הייתי חלק מהלכנו הזה שניצח וגם החיילים שעוד לא נולדו הם חלק מאותו אנחנו כי אנחנו עם, אתה אחד ושמך אחד, ומי קיומך ישראל גוי אחד בארץ. תודה. אנחנו הזה זה נכון. אנחנו נלחמנו בתשח, ואנחנו נשרפנו בשואה. ואנחנו... גורשנו מספרד. ואנחנו גורשנו ונרדפנו במשך כל שנות הגלות. בגזרות תח ותת. ולנו נשרף בית מקדש. ולכן עד היום אנחנו צמים בתשעה באב. אנחנו בוכים. כאילו נשרף בימינו. כי לנו זה קרה. ולנו היה חנוכה. אנחנו ניצחנו את היוונים, את היוונים, לא כשרים. את היוונים ניצחנו, ולנו ניצחון. תשאלו כל ילד, תראו איך הוא דפק עם הרגל. ובאנו חושך לגרש. לנו ניצחון. מה לנו? לנו, כן, לנו. ולכן אנחנו מדליקים מאורת חנוכה. אחרת מה זה? מאורה היסטורי? ולנו היה פורים ולכן שמחנו לפני שבועיים. ולנו יש חנוכת המשכן ולכן אנחנו עכשיו לא מותחנו. בבוקר הזה לא מותחנו למה? כי לנו הייתה חלוקת המשכן. לנו, אנחנו. ולמה הייתה חלוקת המקדש הראשון של שלמה המלך? ואנחנו יצאנו ממצרים בליל פסח. שואלים בן אדם, מי אתה? מה זה אנחנו שלך? עד איפה הוא מגיע? רק עד ששת הימים? גם אמצע קדש? עד איפה הוא מורחב? מה הוא כולל? למה אתה שייך? מי אתה? מה השם שלך? אחרי 120, זה מה ששאלו אותך שוגע לשמיים. אדוני, מה שמך? מי אתה? מה זה אנחנו שלך? ואנחנו כאבות צריכים לחנך את הילדים שלנו. מה? מי אתה? זה הלילה שבו נוצר העם. ואתה חלק מהעם הזה. הלילה הזה נוצר העם וגם אתה נוצרת. הלילה הזה אתה יצאת. אני יצאתי. אמא שלך יצא. כולנו יצאנו. כולנו חטפנו, כולנו בכינו, כולנו אכלנו מרר, תתאם, הנה זה מר, כולנו אכלנו לחמניה, תסתכל, הנה, אכלנו, לא הספיק בצקנו להחמיץ, כל ההגדה ככה, זה שלנו אחי, ילד, אחי, בן מתוק שלי, אתה מרגיש בן חורים? תתרווח כמו בן חורים, אתה בן חורים, אני בן חורים, כולנו בני חורים. זה הלילה שבו יוצרים את התודעה. וכשיש תודעה, יש גאולה. אין תודעה, אין גאולה. נצא ממצרים בלי תודעה, נהיה במשך 40 שנה עם קפיץ כזה. כל הזמן ניתנה ראש נושב במצרימה. כל הזמן. אפילו בשנה ה-40. זכרנו את הוותיכים ואת הקישויים. גם היום. גם היום. הדבר היחידי שמונע מאיתנו היום את הגאולה, הוא לא שום מחסום של כלי נשק או של יכולות כלכליות או צבאיות או מדיניות או הסכמיות או מה שתרצו. דבר אחד, דבר אחד, התודעה שלנו. משהו תודעתי. היינו רוצים, היינו מצחים את מלחמת לבנון השנייה. דבר אחד מלא אותה. התודעה הלאומית שלנו. מוסרי, לא מוסרי, בסדר, לא בסדר, מה אנחנו רוצים מעצמנו. מה מלא את המחיקה של עזה? מה? מה מלא? מה? כלום. משהו תודעתי. מה מונע ממנו? לחזור לזהות שלנו. רק משהו תודעתי. במה ידע? לכן הערך האדיר של ליל הסדר. גם היום. הערב שמיועד לתקן אותה, לתקן, לבנות, לייצר תודעה של הילדים שלנו, של דור הבא, וגם של עצמנו. כי ההלכה אומרת, מי שאין לו ילדים מספר להם, מספר לאשתו. הוא וחברו, מספר הוא לחברו, וחברו מספר לו. הוא לבד, מספר לעצמו. למה? תבנה את הזהות, תבנה את התודעה. תזכור שהכל התחיל מבמי ידע. משם הכל התחיל, והמטרה היא ידוע, תדע. למען תדע, כי אני השם בקרב הארץ. גאולת הדעת, בלשון המקובלים. אחד הדברים היותר משמעותיים בדורנו, זה להנחיל את הגאולה הזאת לציבור גדול. אמר האדמו"ר מחב"ד עליו השלום פירוש מדהים. כולנו מכירים את הסיפור על בני ישראל שיוצאים ממצרים, והתורה אומרת וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים, ועל זה חכמינו אמרו כמה פירושים. אחד מהם כפשוטו, רש"י מביא חמושים, חמושים, איך אתה שומע? פירוש שני, אחד מחמישה. פירוש אחר, אחד מחמישים. פירוש נוסף, אחד מחמש מאות. מה הרבי? וכולם אמת. כי בשעה שמשה רבנו מגיע לעם ישראל ואומר להם יוצאים אחד מחמש מאות, אומר נשמע מעניין, אני מאמין. שעה 499 אומרים טוב, אמרת. עובר זמן, משה הופך את המטה לנחש, המים נהפכים לדם, משהו מתחיל לזוז, נפרץ ויוצא לבית פרעה, חי וקיים. משה צובר אהדה, אחד מחמישים מאמינים לו, 2%, עוד מעט הוא עובר את אחוז החסימה. ואז מכת דם, צפרדע, כינים, הרוב, לאט לאט קרנו של פרעה יורדת. אומר הארי ז"ל, מביא את זה רב שם של אסטרופולי, כל מכה שבה יורדת קרן המצרים בד בבד עולה קרנם של ישראל, המלאך הרבה, כמו פרעה, כמו המן ומרדכי. זה עולה, זה יורד. נדנדה. על כל מכה שפרעה מתקפל, עם ישראל מרים ראש. עוד מתקפל, עוד מרים ראש, עוד מתקפלים, עוד מרים ראש. למען תדע, צריך 10 מכות, 10 דרגות של ירידה מצד אחד ועלייה מצד שני. ובשלב מסוים אחד מחמישה מאמינים למשה. כשמגיע ליציאת מצרים כבר כולם מאמינים לו, ויאמרם. ואז לא רק שהם יוצאים כולם, הם יוצאים אפילו חמושים. נכון, אין להם כוח להילחם עם פרעה, כשמגיעים לים סוף, אבל לכל הפחות הם לוקחים כלי נשק. איזה אבנים יש להם? התהליך שהיה אז, הוא תהליך שעבר עלינו גם עכשיו. אני זוכר, והזקנים פה יכולים לספר יותר טוב ממני, אבל זה לא סוד גדול. לפני 50 שנה, כמה בחורי ישיבות היו בארץ. אמר לי הרב ולדמן, פגשתי אותו בשבת, היה בצפת, וכשהוא היה בחור ישיבה, כל המחזור שלו וכל הישיבות הציוניות בארץ, לא היו 100 בחורים. סיבת חן שהייתי במחנה צבאי לפני שבוע וחצי, בבח גולני, מתוך 480 טירונים, 360 דתיים. חדר אוכל נראה פה, התפילה שהייתה שם בשבת, אני מאמין שיותר טוב מה שהייתה פה. חדר אוכל שמה, כמו, לא יודע, כמו 10 ישיבות ביחד. לפני 50 שנה, כשאמא שלי התחתנה עם אבא שלי, אמרו לה, מה? בחור ישיבה? השתגעת? איך היא סיפרה לי? לא יאומן. ככה אמרו לה, בחור ישיבה? לא מפתעת מישהו טוב? זה הייתה האווירה, נו, מה לעשות? כך התחילו. שמעתי פעם הרב אוזנטל, אומר, בדורו לא היו 100 בחורי ישיבה בכל הארץ. בחיפה. לא היו 100 בחורי ישיבה בכל הארץ. אני זוכר שהייתי במרכז, זה לא 50 שנה, אני לא כזה זקן. היו יותר. אבל עדיין, כמו היום, ומה יהיה בעוד 10 שנים? בעוד 20 שנה? זה תהליך. תהליך. את צמח, דוד עבדך, מהירת עצמך. זה צומח, זה מתחזק, זה מתבצע, זה עובדה. גאולה, זה עובדה. אמונה, זאת עובדה. משיח, זאת עובדה. זמן, זו השאלה. התהליך הוא הכרחי. הזמן, זאת השאלה. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, את צמח דוד עבדך, מאורת הצמיח, וקנות תורם בישועותיך, נזכה לראותו עין בעין, במהרה בימינו, אמן ואמן.